ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה נתנה פרשת סוטה, ומצווה חריגה מאוד של הקדוש ברוך הוא מצווה למחוק שמות הקדושים, וגם ההבטחה כאן שהקדוש ברוך הוא יעשה נס לברר אם האישה טהורה או טמאה. מוצאים מצוות, היו ניסים בתורה, משה עושה הרבה ניסים, אבל שמצווה לדורות לעשות נס, מצווה חריגה מאוד. ויש לה שני פנים, מצד אחד כדי להתיר את האישה לבעלה אחרי שהיא נחשדה ונסתרה, היא אסורה לבעלה, והתורה רוצה לעשות שלום בית, אז גדול השלום. אז בשביל לעשות שלום בין איש לאישה, יש ברוך הוא מצווה למחוק את שמו על הבית. אבל מצד שני גם כדי לאיים על הסוטה, שלא תשתה אם היא טמאה, שלא תשתה, כי אם תשתה יקרה לה אסון נורא. הכל בגלל הקדושה של הנישואין. עד כמה חשוב לקדוש ברוך הוא לשמוע על הקדושה של הנישואין, למנוע בנות ישראל מלכתו, ומצד שני למנוע גם מלגרש אישה בגלל חשד. התורה מאוד מקפידה ועושה כאן נס, מה שלא עושה במקומות אחרים, נתת לדורות מצווה של הבטחה של נס. מה שמוחקים את השם על המים יכול להיות מה שאיש ואישה הם גם כן שם השם, כפי שחזר אמרו שבאיש תהיה שם י' ובאישה השם ה' וביחד י' ק'. זה נזכר בגמרא ובספרים ובאות שיחד עם בן ובת, אז רומז על שם י' ק' ו' ק'. אז איש ואישה הם גם שם השם, אז מוחקים את השם שנכתב כדי להציל את השם שבחיים. חזר אמרו, כל השרוי בלא אישה, שרוי בלא תורה, בלא שמחה, בלא חומה, בלא כמה דברים. אדם ישראל צריך להיות נשוי, זו השלמות של האדם, השלמות של המלכים, להיות נשוי. מי שלא עוסק בפריה וריבה, אומרים חזל, שכאילו ממעט את הדמות, ממעט את שם השם בעולם, וגם כאילו שופר דמים, שאין הבדל, ואדם הורג אנשים שכבר חיים או מונע אנשים מלהיוולד, כשהוא לא מתחתן, הרי מונע אנשים מלהיוולד. הנביא אומר לו, טוב רע לשבת יצא, שהשם ברא את העולם להיות מיושב, אז מלא צריך להתחתן, ולזה אין יישוב בעולם. פעם היה נהוג למנוע גיטים עד כמה שאפשר. אם היה בא זוג להתגרש, אז הרבנים היו משתדלים עד כמה שאפשר לדחות את זה שלא יתגרשו, למצוא תירוצים למה לא יתגרשו. למשל, רב שמואל סלנטלה, בית דין שלו בא פעם זוג להתגרש, ובית דין כבר הסכים לתת להם גט, אבל הייתה חתימה של רב שמואל סלנט. אבל רב שמואל סלנט שמע שהבעל קורא לאישה באיזה כינוי, נגיד ציפי, אז אמר, כך אי אפשר להתגרש, אתה צריך עוד לגור איתה חודש בכל הציפורה, אחר כך תבוא. אחרי עוד חודש כבר לא באו להתגרש. ביפו היה הרב הלוי, שכשזוג היה בא להתגרש, היה שואל את הבעל אם זה מוחלט אצלו שצריך להתגרש. אם הבעל היה אומר כן, אז היה שואל את האישה אם גם אצלה זה מוחלט שצריך להתגרש. אם גם היא הייתה אומרת כן, אז הוא מנוע. אז אם הגעתם להסכמה בדבר הזה, תוכלו להגיע להסכמה גם בדברים אחרים. היום בתי דין רבניים לא כל כך דוחים את הגיטים. יש הוראה של הרב הראשי אני לא זוכר איזה, אולי הרב אמר לא לדחות את הגיטים, שהם חוששים שאם לא ייתנו גט, אולי חשבו שם הבעל ירצח את האישה. זה כבר יותר טוב גט מאשר שפיכות דמים. אבל בעצם אנחנו מאוד לא רוצים גיטים. רק אם כל כך בקלות שופכים דמים, זה רק מראה עד כמה ירד את הכבוד של צלם אלוקים. כשמתגרשים גם בדרך כלל הרי הבעל והאישה שותחים את טענותיהם לפני הדיינים, אז מי יודע כמה פעמים עוברים על איסור לשון הרע ועל בנת פנים והונאת דברים ועל מצוות הזה שבצדק תשפוט עמיתך וגמילות חסדים, הכל חסר כאן. לפעמים המצב כזה שמוכרחים להתגרש, אבל זה מצב עצוב מאוד ועגום מאוד, ראוי לא להגיע למצב כזה. מוריו רבי הרב דסנר זכרונו לברכה, כשהיו באים אליו זוג לפני החתונה, היה מסביר להם שאם רוצים בניין מאושר, אז שכל אחד משני הצדדים ישאף לתת כמה שיותר. כשכל אחד שואף רק לקבל כמה שיותר, זה לא טוב, אז יכולים בקלות להגיע לסכסוכים. אבל כשכל צד שואף לתת כמה שיותר, אז לא בקלות יבואו לסכסוך. קראתי מעשה על תלמיד חכם גדול אחד, שאשתו הייתה כל יום, כשהוא היה אומר את השיעור, אשתו הייתה נכנסת וצועקת עליו, אתה זה ואתה זה, וזה אותו בפני כל התלמידים, והרב אף פעם לא הגיב לטענות האלה. וכשהוא נפטר, ניגשה אשתו אל המיטה ואמרה, ועלי אתה עד שכל מה שעשיתי, עשיתי רק לפי בקשתך, שאתה ביקשת ממני שאבזה אותך. אז אני חושב, ודאי אומרים על אותו חם שהוא היה ענב, זה נכון, אבל היא עוד יותר ענבה לכאורה. אם היא הסכימה לסבול את הבזיונות האלה, וכל התלמידים, כל העיר, מדברים עליה איזה חצופה היא, איך שהיא מדברת אל הרב, התלמיד חכם, והיא מוכנה לעשות את זה, אז היא עוד יותר ענבה אולי ממנו, שהסכימה את הבזיונות האלה. אני לא יודע אם עד כדי כך צריך כל צד לרצות להטיב לשני, שיבזו אותו ושיחנו אותו בשמות, אבל שכל צד ישתדל לתת לשני ולא שכל צד ישתדל לקבל מהשני משהו יותר. הגמרא אומרת שאסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, משום שנאמר ואהבת לרעך כמוך, אולי היא לא תמצא חן בעיניו כל כך. זה לא טוב שאדם יישא אישה שלא כל כך מוצאת חן בעיניו. מה זה לא מוצאת חן? העיניים שלה כחולות והוא אוהב עיניים חומות, או השיער שלה כזה והוא אוהב שיער אחר. אנחנו רוצים שיהיה אהבה מלאה ביניהם, בלי שימצא בחסרונות רק מעלות. כמובן יש אנשים שמספידים לקיים ואהבת לרעך כמוך בדרך אחרת, ברור לו מיטה יפה, אבל זאת לא הדרך היחידה לקיים ואהבת לרעך כמוך. יש דרכים יותר טובות לקיים ואהבת לרעך כמוך. אם באמת מקיים ואהבת לרעך כמוך, אז לא יבוא לידי גירושין. אפילו אם יש לו פעם חס ושלום איזה טענה עליה, אז כבר אמר שלמה המלך, על כל פשעים תחסה אהבה, שגם אם באמת אוהב, אז לא צריך למצוא בה חסרונות. גם אם יש איזה טענה נגדה, גם כן זה לא צריך להביא לפירוד. אדם צריך תמיד להשתדל לראות מעלות של אשתו, להשתדל כל יום לבחינת מה שנאמר על התורה, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים, גם באשתו למצוא תמיד מעלות חדשות, או לפחות לשמוח בה כאילו זו אישה חדשה, ולהכיר טובה, כמה צריך להכיר טובה לאישה על כל ארוחה שהיא מבשלת, על כל מה שהיא עושה, כל שכן על הדברים שהוא לא יכול בשום אופן לעשות, מילא ארוחות או שהוא יודע לבשל בעצמו, או שיכול לגשת למסעדה ולאכול, אבל ללדת ילדים הוא הרי לא יכול בעצמו. אז ודאי את זה צריך להכיר טובה לאישה על הלידה ועל הגידול בנים שיש לה, הנקה וכל הטיפול בתינוק, ואחר כך קשה מאוד להבין איך תפעה שאנשים בכל זאת מתקוטטים עם אנשים ומתגרשים. זה חקרה טובה בלי סוף לאישה. קשה למצוא גבול לכמה הכרה טובה לאדם צריך להיות לאשתו. חותני זיכרונו לברכה היה נוהג לומר לאשתו כל שבת אחרי הצולנט, צולנט כזה עוד לא היה. הוא פירש לי פעם שהוא אומר אמת, לא פירוש אמת, כי כזה עוד לא היה, או שהיה יותר שמן, או שהיה יותר כחוש, או שהיה יותר מלוח, או היה פחות מלוח, בדיוק כזה עוד לא היה. אבל היא מקבלת את זה כמחמאה, שצולנט כזה עוד לא היה. צריך להכיר טובה לאישה, בלי גבול. היא גם צריכה להכיר טובה לבעל, אבל אני כעת לא אומר שיחה לנשים, אני אומר שיחה לגברים. צריך ללמד את הבעל שיכיר טובה לאישה. שלא יגיע חסו שם במצב של פירוד. תורה כל כך לא רוצה פירוד בין איש לאישה. עושה נס, מוחקת את השם המפורש כדי שלא יהיה פירוד בין איש לאישה. אז צריך להרגיש שיש לימוד שלי, בלעדי אני לא שלם, אני רק חצי בן אדם. אני חצי שם המפורש, אני חצי בן אדם בכלל בלי האישה, חצי צלם אלוקים. מספרים על רבי אריה לוין שבא את אשתו מהרופא, כשכאב לה הרגל, הלך אל הרופא ואמר, אדוני הרופא, הרגל שלנו כואבת. שאם כואב לה, זה כואב לו, זה דבר אחד, עם גוף אחד. מספרים גם על רבי אריה לוין שפעם שמע על מישהו שלא מכבד את אשתו, אז הלך בבית הכנסת איפה שהיהודי הוא היה מתפלל, ואמר שיחה שלמה על כמה בן אדם צריך לכבד את אשתו. אבל באותו בית כנסת היה מתפלל גם רבי יצחק זלמן, זכרונו לברכה. אז רבי יצחק זלמן שמע את השיחה, אז הוא אמר, אוי ווי, רב אריה, אתם צודקים, אני צריך יותר לכבד את אשתי, אני לא מספיק מכבד את זה. רב אריה אמר לו, לא, כולם יודעים איך שהרב מכבד את אשתו, לא התכוונתי חסו שם אל הרב, הוא כל כך חבש. רבי יצחק זלמן לא נרגע, הוא מוכרח עוד יותר לכבד את אשתו. הוא היה באמת מכבד את אשתו מאוד. זה צורה שלא כל אחד ששומע את השיחה מתעורר בכיוון הנכון. סיפר לי רב אחר שהוא פעם דיבר שיחה על זה שבאדם צריך לפעמים להודות שהוא טעה. זה גם דבר חשוב להודות שטעיתי. אז בא אליו יהודי אחר שיחה ואומר, אוי, הרב פקח את עיניי, אשתי טועה. יש הבדל בין רבי יצחק זלמן ובין יהודים אחרים. הרמב"ם אומר שלכעוס, אפילו כשבן אדם באמת יש לו טעם לכעוס, צריך שיהיה רק כעס הפנים ולא רק, ולא כעס הלב. לדמות כמו שחקן בהצגת תיאטרון שהוא צועק על חברו, אתה זה וזה וזה וזה, וזה הכל מן השפה ולחוץ. אם הוא שחקן טוב הוא יודע להראות את עצמו כועס, ובאמת אין לו שום זכות על החבר שלו. להפך, הוא זקוק לחבר בשביל לקיים את הצגת התיאטרון, הוא זקוק גם לחבר שעליו יכעס. אז כך צריך להיות מאדם כשהוא כועס, רק לדמות את כעסן, אבל לא לכעוס בעצמו. אם כך, אז אם בני אדם יעשו כך, זה יסיר הרבה מכשולים בחיי נישואין. לפעמים, אני חושב, גירושין מתחילים מהדברים הכי קטנים. אישה הכינה תבשיל לבעלה, תרחה, ובשלב ארוחת צהריים, בא בעל הביתה ואומר, אוי, שוב עשיתי את המרק הזה שאני כל כך לא אוהב. זה צעד ראשון לקראת גירושין. מזה לבד את לא מתגרשים, אבל כך זה יכול להתחיל. הוא צריך להגיד לו תודה רבה שטרחת לעשות את המרק. גם עם האישה מתחילה, אוי, שוב קנית לי שמלה עם צבע כזה שאני לא סובלת. במקום להגיד תודה רבה שקנית לי את השמלה, קנית לי שמלה עם צבע שאני לא סובלת. חסר להם הכרת טובה אחד כלפי השני. זה פתח לגירושין. אסור לתת פתח לגירושין. צריך להכיר טובה. אם הוא קונה לה שמלה, היא צריכה להכיר לה טובה. אם היא בשלת האוכל, הוא צריך להכיר טובה. לכל היתר, יכול לומר לה, אמנם האוכל נפלא, אבל הייתי מבקש שתעשי מרק אחר פעם הבאה או משהו אחר. אבל לא בלשון של כפיות טובה, שלא מכיר טובה לאישה, צריך להכיר טובה לאישה. אנחנו צריכים לדעת שהיחסים בין איש ואישה הם לא דבר שקורה כאן בעולם הזה בלבד. היחסים בין איש לאישה הם משל היחסים בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. כשבאדם רב עם אשתו זה גורם חשושם שהקדוש ברוך הוא יריב עם כנסת ישראל. אנחנו רוצים את הגאולה, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יקרב את כנסת ישראל, יחזיר אותה אליו באהבה וחיבה כמו שהבטיח לעשות, אבל שכבר יגיע הזמן הזה. כשאדם רב עם אשתו אני חושש שזה גורם לדחיית הזמן הזה, כי מה שקורה כאן בעולם זה משל למה שקורה בעולמות העניינים. הגאולה של עם ישראל תלויה בזה שתתגבר אהבת הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אם אנחנו פוגמים למטה, אז חסו שם פוגמים למעלה. אפילו אם פעם יש סיבה להתקוטט, חסו שלום, כמעט בכל זוג יש לי קטטות, אבל לקחת את המידות של הקדוש ברוך הוא רחמים ורחום, ערך אפיים ורב חסד, הרי זה נצטווינו ללכת בדרכי השם. זה מצוות עשה עם הלכת בדרכיו, בשביל זה ניתנו לנו המידות של הקדוש ברוך הוא, כדי שנלמד בהם. אם הקדוש ברוך הוא לאשתו הוא חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד, אז בשר ודם לאשתו הוא צריך להיות חנון ורחום ויח אפיים ורב חסד, אפילו אם יש לו איזושהי טענה צודקת. לא תמיד היא צודקת, אבל אפילו דוי אי שהיא צודקת, גם כן צריך להיות חנון ורחום ויח אפיים ורב חסד. אנחנו חייבים ללכת בדרכי השם. חז"ל הרי אמרו שהקדוש ברוך הוא כרת ברית עם משה רבינו, 13 מידות, ש13 מידות לא חוזרות ריקם. אז אפשר לשאול, חסר מניינים שאומרים 13 מידות בכותל ובישיבת הכותל ובמאשרים ובשערי חסד ובחוץ לארץ ובלונדון ובניו יורק ובכל המקומות? יש המון מניינים שם עם 13 מידות. למה אנחנו עוד לא רואים שבאה הגאולה? להפך, יש מפעם לפעם צרות חדשות. למה לא רואים את הגאולה אם יש ברית על 13 מידות? אז יש דעה בראשונים שהברית היא לא אם אומרים 13 מידות, אלא אם מקיימים 13 מידות. שהקדוש ברוך הוא גרם ברית עם ישראל בזמן שבניי עושים כסדר הזה. אז אין לנו חברים כאן. זאת אומרת שאנחנו מגשימים בחיים שלנו את 13 מידות. אז בין איש לאישה זה הרבה מקום להגשים את 13 מידות. כמובן, יש דברים שאנחנו לא יכולים להגשים. אני לא יכול להיות השם השם, ואני גם לא יכול להיות נוצא חסד לאלפים, כי אני לא חי אלפי שנים. אבל יש דברים שאני יכול לקיים, להיות, עד כמה שאני יכול להיות חנון רחום וחפיים רב חסד באמת. זה הדברים שהשם רוצה שנלך בדרכיו. ועל זה הברית, לפי דעה אחת, שבזמן שישראל עושים לפני כסדר הזה, אז הברית הזאת צריך להיות, באמת בין כל יהודי ליהודי צריך להיות עם המידות האלה, אבל במיוחד בין איש לאשתו, כי איש ואישה, כפי שאמרנו, זה משל, כמו שכל שיר השירים זה משל לאהבה שהקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. אז כל איש ואישה הם משל, בשביל זה נבראה הזוגיות, בשביל להיות משל לאהבת הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל. וחס ושלום פוגמים בזה, פוגמים באהבה העליונה. אנחנו רוצים להביא את הגאולה, שיהיה כבר מצב של ובעל ציון גואל. כמובן יחד עם ובעל ציון גואל קשור לו ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר השם. אז זה הדדי, על ידי שלא ימושו מפיך ומפי זרעך, אז על ידי זה ובעל ציון גואל. אם אנחנו עוסקים בתורה, מחנכים את הבנים לעסוק בתורה, אז גורמים לובל ציון גואל. אבל גם לחנך את הבנים קשה כשיש מריבות בין הבעל לאשתו. זה מרחיק את הבנים חס ושלום מהתורה ומעבודת השם. ואם עושים, אז לא עושים בלב שמח, וחסרה שמחה בבית, אז חסרה לבנים שמחה אחר כך. והם מצידם מי יודע אם יוכלו לחנך את הבנים שלהם לעבוד את השם בשמחה. הרי זה תחת אשר לעבדת את השם הכרח בשמחה ובטוב לילה, וזה באה כל התוכחה הנוראה בפרשת כי תבוא. אם יש מריבות בבית, אז קשה מאוד לעבוד את השם בשמחה ובטוב לילה. ודאי אדם צריך להשתדל לראות את המעלות של אשתו, ואפילו אם לפעמים חושב שהוא צודק ולא היא, בכל זאת להשתדל להיות חנון ורחום ורחפיים ורב חסד, להראות אהבה, לא להראות חס ושלום את ההפך, להראות רק אהבה וחיבה בין איש לאשתו. רק כך אפשר לבנות בתים של נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שנהיה ישראל אשר בחה את פאר, שהקדוש ברוך הוא ישמח השם במעשיו, ונזכה לראות ובעל ציון גואל במהרה בימינו אמן.
ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.